כן, אנחנו בפרק ג' פסוק כ"ה. צריך להבין מה קורה פה בכלל, מה משה רבנו כאן מסביר את תפילתו להיכנס לארץ ישראל. זה במסגרת התוכחה. כלומר, משה רבנו בפרשיות האלה נותן תוכחה לישראל, אז חלק מהתוכחה זה זה שהוא לא יכול להיכנס לארץ. ומדוע הוא איננו יכול להיכנס לארץ? מפני ההפרש בין המדרגה שלו למדרגה של האומה. וזה שהאומה עלינה במדרגה הראויה שמשה ייכנס, זה כשלעצמו תוכחה לישראל. הבא נקרא את פסוק כ"ה. העברנה, מה? נכון. מדוע האומה אינה במדרגה שמשה יוכל להיכנס? בואו נראה. העברנה והראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, הר הטוב הזה והלבנון. כלומר, הוא רוצה לראות שלושה דברים. הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, הר הטוב הזה והלבנון. מהי הארץ הטובה? ארץ כנען לעומת עבר הירדן המזרחי. שאיננו הארץ הטובה, כי אם הארץ הזאת. כלומר, יש קדושה יתרה איפה שהארץ היא טובה. מה מיוחד, למשל, בארץ הטובה? אנחנו אומרים, בברכת המזון, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על זה שנתנו ארץ טובה, ורחבה. ארץ טובה, כוונה ארץ שבה אכילת המזון איננה רק צורך קיומי. כן, בברכת המזון אנחנו אומרים, ברוך אתה השם, הזן את הכל. כלומר, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על זה שהוא ממלא את צורכי הקיום שלנו. אבל צורכי הקיום יש גם לחתולים. כלומר, מה המיוחד בזה שאנחנו אוכלים? אפשר לאכול גם בחוץ לארץ. אבל בארץ ישראל, באכילה, יש קדושה, יש ערך. כלומר, בארץ ישראל האדם מסוגל שאכילתו תהיה לא רק לצורך קיומו, אלא לצורך עילוי המציאות. כן, בארץ ישראל, כאשר אני אוכל תפוז, התפוז הופך לאדם. איזו מעלה נפלאה יש כאן, בעוד שבחוץ על הארץ, אכילת התפוז היא צורך קיום האדם, אבל אין כל כך עילוי לתפוז עצמו. לכן, משה רוצה להיכנס אל הארץ הטובה, שבה צורכי העולם הזה הם קדושים מצד טבעיותם. אשר, למשל, יש ב... כן. נכון, זה לכאורה סותר את דברי הגמרא. הנה, יש פה פשט הכתוב, כתוב שהוא רוצה את הארץ הטובה, והגמרא אומרת, וכי לאכול מפריה ולשבוע מטובה הוא צריך. אבל פה קודם, אז יש פה סתירה, נכון? מה אתה יודעת? עוד מעט נצטרך ליישב את הסתירה.
למה הוא מבקש לראות את הארץ? אם הוא רוצה להיכנס, למה לראות?
אפשר גם מבחוץ, נכון. בסוף הוא מקבל אגב. הוא אומר לו, תעלה על ההר ותראה. כן, נכון, נכון, נכון. אז יש כנראה הבדל בין ראייה כשאתה שם לראייה כשאתה לא שם. זה אני מבין. כן? יש ראייה חיצונית ויש ראייה פנימית. כן, זה, לפעמים צריך לדעת איך מדברים, כן? לפעמים עושים טעויות, כן, בצורת הבקשה. כן, טוב? אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה. מה זה ההר הטוב הזה? חז"ל אמרו לנו, זה ירושלים. כלומר, מה מיוחד בירושלים, לעומת שאר ארץ ישראל? זאת עיר המלכות. כלומר, הוא רוצה לא רק לזכות לקדושת הטבע הארץ ישראלי, הוא רוצה גם לזכות לקדושת המדינה הישראלית. והלבנון, אמרו חז"ל, מה זה? קדושת המדינה הישראלית. מה?
לא הבנתי, מה
זאת אומרת?
בירושלים הוא רוצה
ירושלים זה קדושת המלכות, המדינה. אפשר להיכנס לארץ ישראל תחת שלטון טורקי. אפשר, ארץ ישראל תחת שלטון ישראלי. בסדר. והלבנון, מהו הלבנון? אמרו רבותינו, זה בית המקדש, שנקרא לבנון, שהוא מלבן עוונותיהם של ישראל. כלומר, הוא רוצה גם השראת השכינה שבארץ ישראל. עכשיו, לכאורה, כל זה יפה מאוד, אבל בשמו הוא צריך את כל זה. הרי אומרת הגמרא, הנה, שאלה יפה. וכי לאכול מפריה ולסבוע מטובה הוא צריך. אז השאלה היא שלכאורה אנחנו כן נכנסים לארץ ישראל כדי לאכול מפריה ולסבוע מטובה, נכון? כן, אז איזה מין שאלה שואלת הגמרא, וכי לאכול מפריה ולסבוע מטובה הוא צריך? ודאי שהוא צריך. ודאי שהוא צריך בשביל לאכול מפריה ולסבוע מטובה. הרי גם בתפילת, בברכת מעין שלוש, אנחנו אומרים, ועלינו לתוכה ושמחנו בבניינה, ונאכל מפריה, ונשבע מטובה. נכון?
יכול להיות שזה מבחן שבבדיקתו של משה רבנו?
יכול להיות, אבל בואו נראה קודם כל. אגב, הטור, הבית יוסף, סליחה, מרן הבית יוסף כתב שצריך למחוק את המילים ונאכל מפריה ונשבע מטובה מברכה מעין שלוש. ולכן בסידורים של אחינו הספרדים תראו שזה לא כתוב. נכון? ולמה הוא אמר שצריך למחוק? בגלל הגמרא הזאת. שהגמרא אומרת וכי לאכול מפריה ולשבוע מטובה הוא צריך. הבח רבנו יואל סירקיס חולק על זה. הוא אומר שהבית יוסף לא צודק, שהרי יש מעלה באכילתה של ארץ ישראל שהשכינה נמצאת בפירות. אין צריך לאכול מפירותיה הקדושים, יש קדושה עצמית. אגב, אפשר גם להביא ראיה באמת נגד הבית יוסף מהגמרה עצמה. כי כשהגמרה אומרת וכי לאכול מפריה ולסבוע מטובה הוא צריך. מאיפה היא לקחה את הביטוי לאכול מפריה ולסבוע מטובה? אז רואים שזה מטבע לשון שהיה מוכר. אם הוא היה מוכר, הוא צריך להיות מוכר באיזשהו מקום. מאיפה? אם לא מברכה מעין שלוש. זאת אומרת, זה הדרבה, זה הראיה שזה חלק מהטקסט. כנגד דעת מרן הבית יוסף. אבל זה לא משנה, כי גם בנוסח של הספרדים יש דבר ששכחו למחוק. זה בהתחלה, לאכול מפריה ולסבוע מטובה. כלומר, ונאכל מפריה ונסבוע מטובה, זה מחקו. אבל הביטוי הראשון, לאכול מפריה ונסבוע מטובה, לא מחקו, אז זה בסדר. נשאר. אבל האמת היא עם הבח, אין מה לעשות. עכשיו, אז מה זה, מה שהשאלה על משה? זה וכי לאכול מפריה ולסבוע מטובה, הוא צריך. כלומר, משה הוא היחיד שלכאורה לא צריך את זה. מדוע? בגלל שבחיים שלו הוא כבר הגשים את כל המעלות שארץ ישראל מקנות, שארץ ישראל מקנה. לכן אין צורך בשביל משה להיכנס לארץ. מובן? אז שוב שואלת הגמרא, אז למה הוא בכל זאת רצה? ומה התשובה? מה? לא, זה לא מה שהגמרא אומר. זה לא מה שהגמרא אומר. לא, לא יודעים. אלא אמר, הרבה מצוות נצטוו ישראל, וכולן אינן מתקיימות אלא בארץ, אכנס, ואינן מתקיימות אלא בארץ, אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו על ידי. לא מובן, נכון? מה אכפת לך? אתה פטור ממצווה, אל תקיים, מה העניין? יפה, זאת אומרת, מה שאתה אומר, שכאשר משה מקיים מצווה, המצווה מקבלת תוקף או אור הרבה יותר גדול מאשר כשאדם אחר מקיימן. זאת אומרת, משה אמר לא למען עצמו לקיים את המצוות האלה, אלא הוא אומר שאם הוא יקיימן, הם תקבלנה ערך עליון, נצחי וכדומה. וזה מובן מה שאמרו חז"ל שהוא רצה לבנות את בית המקדש. בית המקדש יש לו מעלה, הוא יכול להיחרב. זה טוב, בית המקדש יכול להיחרב, הוא מהווה שסתום בטיחות. אם עם ישראל מדרדר, בית המקדש נחרב, נפסקת ההידרדרות. כן? מה שאין כן, אם משה בונה אותו, זה מקדש נצחי. מקדש נצחי לא יכול להיחרב. אבל אז עם ישראל חס וחלילה אוכל אותה קשות. קשות, אז יוצא לפי זה שזה טוב שמשה לא נכנס לארץ, כדי שהוא לא יבנה את בית המקדש. מובן? כלומר, אז עכשיו יוצא שאי כניסתו של משה היא מפני היעדר מעלה, חסרון מעלה של עם ישראל. שינינו במעלה של משה, ולכן הוא לא יכול להיכנס לארץ כדי שלא יגרום נזק לאומה. לכן כתוב, ויתעבר השם בי למענכם ולא שמע אליי. מה זה ויתעבר השם בי? מה המשך? למענכם. אפשר להבין את זה למענכם, בגללכם, או כי זה יהיה טוב לכם שהוא יתעבר בי. ולא שמע אליי, ויאמר השם אליי, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. חז"ל אמרו שמשה התפלל 515 תפילות, כמניין והתחנן, נכון? ואם הוא היה מתפלל עוד תפילה אחת, היה נכנס לארץ. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני מבקש שתעשה לי טובה, אל תתפלל עוד תפילה אחת, כי אם לא, אז אני צריך להכניס אותך לארץ, ואני לא מעוניין כל כך. כן. עכשיו, רק הערה קטנה, מה זה עברה נע? מה זה המילה הזאת נע? אז יש כל מיני הסברים. אחד הפירושים זה בקשה, אחד הפירושים זה מלשון עכשיו, כעת, העברה נע, כלומר, ייכנס עכשיו. למשל, תסתכלו באונקלוס, העביר, העיוור כען וחזה, כען זה עכשיו, נכון? כען בארמית מה זה? עכשיו, כן? אז ייכנס עכשיו אל הארץ, אבל יש גם על דרך הרמז, יש ספר מגלה העמוקות של רבי נתן נטע שפירא, מקובל חשוב. רבי נתן נטע שפירא כתב ספר מגלה עמוקות עם 252 פירושים לפסוק ויתחנן. 252 פירושים. אפשר יותר, האמת. כן? כן, רק על הפסוקים הראשונים של פרשת ויתחנן. האמת היא שמצאו בכתב יד שיש לו עוד על כל מיני דברים, על ספר דברים כולו וכולי, אבל הוא כותב שנע זה בגימטריה, כמה זה? 51, נכון? כן. אין לי פה מחשב. 51, כמניין המצוות שהרמב״ם מנה בהלכות עבודה זרה. כלומר, נע זה לשון עבודה זרה. העברה נע, אם משה ייכנס, לא תהיה עבודה זרה יותר בעולם. העברה נע, אני אעביר את נע, את העבודה זרה מן העולם. אבל כיוון שמשה לא נכנס, יהושע נכנס, ויהושע לא היה אותו כוח. ולכן יהושע לא הצליח לבטל עבודה זרה מן העולם, עד שביטלו יצרה דעבודה זרה בימי עזרה, נכון? ושם כתוב בספר עזרה שלא עשו כסוכות הזה ממות ישוע בן נון. למה צריך לציין את ישוע בן נון? כי רק אז ביטלו יצרה דעבודה זרה. ולכן שם הורידו את ההה של יהושע לגנותו, מבחינה מסוימת. טוב, בוקר כתוב שם, לא עשו כן ממות ישוע בן נון, לא כתוב יהושע. אז הבעל מגלה עמוקות אומר שזה בעצם להראות חיסרון ביהושע, גנות מסוימת, שהוא לא מסוגל היה להעביר יצרה לעבודה זרה עד שהגיעו לימי עזרה. כן, יכול להיות גם שבהחסרת ההם מיהושע זה יצא כשם של אותו יהודי שעשו אותו עבודה זרה, גם כן. טוב, בוקר יפה כבוד הרב. אז למה הגמרא בכלל שואלת את השאלה בחזות תמיהה? הרי ברור שצריך לאכול ולסבוע. אז מה הכוונה? טוב, הכוונה היא שאצל משה לא צריך, שזה המשמעות של הגמרא, שאומרת, וכי לאכול מפריה ולסבוע מטובה, הוא צריך, כי אצלו כל המעלות שארץ ישראל מקנה, הוא כבר קנה אותן בחייו. כן. נו. לא. בהלכות עבודה זרה יש 51 מצוות. מה? עשה ולא תעשה. סך הכל 51 מצוות. מי אמר שאי אפשר לקיים אותן? ודאי שאפשר לקיים אותם. גם אתה מקיים אותם.
מה?
אז נע זה כינוי לעבודה זרה. העברה נע, אם משה ייכנס לארץ ישראל, הוא יעביר את נע, כלומר את העבודה זרה, מן העולם. זה מצוין, זה בדיוק מה שהוא רצה לעשות. זאת אומרת, אם משה היה נכנס לארץ, לא הייתה עבודה זרה בעולם. מה? זה סיבה שהוא ייכנס, נכון? זה בטיעונים של הסנגוריה אצלו. נכון? זה הסברנו עכשיו. זה מה שהסברנו. שמעלת משה היא כזאת, שמה שהוא עושה הוא נצחי, ולכן אין אפשרות להחריב את מה שמשה עושה, ולכן אם העם יידרדר, לא יהיה אפשרות להחריב את המקדש, ואז מי שיסבול זה עם ישראל. אני חושב שאמרנו את זה, לא? טוב. כן. יוצא לפי זה. כן. אתה שואל, איך זה מסתדר עם מה שהתורה אומרת בספר במדבר, שבגלל ממריבה משה לא נכנס לארץ, נכון? תשובה, זה אותו הדבר. אין שום הבדל. כי הרי מה יתברר בממריבה? שמשה איננו יכול לשאת את מדרגת העם. הרי הוא מכה, במקום לדבר. מי שמכה במקום לדבר לא נותן לזולת להגיב. הרי מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? ודיברתם אל הסלע. אם אתה מדבר, סימן שאתה מסוגל לקיים דיאלוג. כן? אבל משה הוא פועל בכבירות. הרב קוק קורא לזה ככה. כביריות הוא קורא לזה. הוא שולט על הכל. אין מישהו אחר. שחקן יחיד. מה זה שחקן יחיד? למשל, ברקיע יש הרבה כוכבים. רואים אותם בלילה. אבל כאשר יש שמש, כוכב אחד, הוא הפועל. מכאן הדימוי המפורסם למשה כשמש. כן. האם משה אוכל מפירות הארץ כדי לזכות במעלה? לא, מתוך אידיאל. כן, הוא כבר השלים את זה באישיותו הפרטית, אבל הוא רוצה לזכות את עם ישראל בזה. כשאתה אוכל פירות, אתה מעלה את הפירות. וזה בעצמו מעלה. זה מעלה, זה שאתה מעלה. לא, כי הוא, מבחינת האישיות הפרטית שלו כבר, הגיע למדרגה הזאת. כלומר, מה שמשה בעצם חייו עושה, הוא כבר העילוי. נכון. נכון. עולם הבא הוא כולל את העולם הזה. הוא מכליל הכל. בסדר? לא, לא נראה. כן, בשאלה שלך כן, זה מראה על ניתוק. בתשובה שלי לא, כי אמרתי זה מכליל. איך זה מכליל? כי הרי בעולם הבא יש גילוי של האחדות. והאחדות כוללת הכל. זה... מה שהניתוק זה כאשר האדם נמצא בגן עדן. גן עדן זה לא פה. גן עדן זה שם. אבל יש מדרגה שהיא גבוהה מגן עדן, זה עדן, והעדן כולל הכל. בסדר? זה מה שחז"ל שואלים, מה זה עדן? אומרים, יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית. מה זאת אומרת יין משומר בענביו? בעולם הזה אתה צריך לבחור או ענבים או יין. אתה לא יכול גם זה וגם זה. אתה רוצה ענבים, אז לא יהיה לך יין. אתה רוצה יין, לא יהיה לך ענבים. כלומר, אתה צריך לבחור בין מדרגות. יין המשומר בענביו, יש לך הכל. כן? טוב. בבקשה? לפעמים צריך מכה, זה נכון. כי אז שמה לא היה צריך. נכון. כן. טוב, בואו נמשיך. ויתבר השם... בי למענכם ולא שמע אליי, ויאמר אליי, השם אליי רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה, עלה ראש הפסגה, ושא עיניך ימה וצפונה ותימנה ומזרחה, וראה בעיניך כי לא תעבור את הירדן הזה, וצב את יהושע וחזקהו ואמיצהו, כי הוא יעבור לפני העם הזה, והוא ינחיל אותם את הארץ אשר תראה, ונשב בגיא מול בית פעור. מה קרה בבית פעור? בנות מדיין, נכון? בעל פעור. כל מה שקרה שם. כן. לכאורה, אם משה רוצה לתת תוכחה לעם ישראל, מה הוא היה צריך לעשות עכשיו, אחרי שהוא אומר, ונשב בגיא מול בית פעור? היה צריך להגיד מה קרה שם. נכון? אז אין לך הזדמנות יותר טובה מאשר לתת תוכחה, כשמדברים על בית פעור. מה קרה בבית פעור? משה מתעלם מזה. אפשר להגיד על דרך הרגישות. כלומר, הציבור שאיתם הוא מדבר, זה ציבור שזה קרה לו לפני חודש בערך. כן? כלומר, בערך חודש לפני שמשה מדבר, קרה הסיפור של בית פעור. וזה היה די כואב, נהרגו שם רבים. אז משה היה עדיף אולי שלא יעורר את הרגשות העזים של העם. אבל זה על דרך, הייתי אומר, הספרות. אבל יש כנראה משהו אחר. מדוע העם הלך אחרי בעל פאור? זה קצת מוזר ההתנהגות. אתם יודעים מה זה בעל פאור? זה די מגעיל, נכון? כלומר, הזנות אנחנו מכירים, זה אנושי. אבל מה שעושים בבעל פאור זה די מגעיל. מה? מה טבעי? כן, נכון. אז אני שואל, מה הסברה שיש מאחורי עובדי הפעור? כן, למה הם עושים את זה? את בעל פעור זה מין בית שימוש כזה ציבורי. למה הם עושים את זה? אני אגיד לכם למה. הם רוצים להראות שיש קדושה בכל מקום. שהאלו, מה? זה חלק מהיהדות, יפה. כלומר, אתה אומר שיש אלוהות בכל, בוא נוכיח את זה. אפילו איפה שהייתי אומר שהוא לא נמצא. אז מאיפה הייתה לעם ישראל משיכה כל כך גדולה אל הרעיון? הם למדו את זה אצל משה. משה לימד אותם שהשם אחד, שהוא נמצא בכל. לכן כאשר פגשו את בעל פאור, זה ידהד אצלם עם משהו שהם למדו מפי משה. מי היחיד שיכול להתמודד עם בית פאור? משה בעצמו, לכן איפה הוא קבור? שם. מול בית פאור, נכון? ויקבור אותו בגיא מול בית פאור. כי כיוון שהוא זה שנתן את המקום לסברה, הוא בהר נבו, זה נכון. האם הר נבו זה הגיא מול בית פאור? בוא נחשוב. מצד אחד אמרנו שהוא קבור בהר נבו, מצד שני אמרנו שהוא קבור בגיא מול בית פאור. האם זה אומר שנבו זה הגיא מול בית פאור?
שההר זה הגיא מול בית פאור?
לכאורה, תראה, אם A שווה B ו-B שווה C, אז A שווה C.
אבל A לא שווה C, הר וגיא לא יכול
להיות. אתה שואל, איך יכול להיות שההר הוא גם גיא? יפה, המדרש שואל את זה. המדרש עונה שכשאתה עומד בגיא, אתה רואה את קברו של משה בהר. כשאתה בהר, אתה רואה את קברו של משה בגיא. בסדר? יפה, טוב. ולמה זה כך? כדי שלא ידע איש את קבורתו. סופר על אדריאנוס, הקיסר, שהוא רצה לגלות את קברו של משה. ואז הוא שלח חיילים מלמעלה ומלמטה. אלה שהיו למעלה אמרו למטה, אלה שהיו למטה אמרו למעלה. רב מסופר. טוב. אז אם כך, היחיד שיכול להתמודד עם בית פאור זה משה. אני רוצה להסביר את זה על יסוד ספר נפש החיים. מכירים ספר נפש החיים? רבנו חיים מוולוז'ין? רבנו חיים מוולוז'ין מתמודד בספר עם הטענות של החסידים. זה ספר נפש החיים נכתב מלכתחילה כדי להשיב על החסידות. החסידות בנתה הרבה על הרעיון הזה שלט אתר פנוי מיני, שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. ועל יסוד זה גם ראו את עצמם לפעמים פטורים מלימוד תורה, מהקפדה על זמני תפילות, דברים כאלה, כי הם אמרו, מה זה משנה? המילה הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. אז מה צריך דווקא דרך הלימוד, דווקא להקפיד על זמן התפילה? לא צריך. ואז רבי חיים וולוז'ין שם עובר על המקורות בזוהר שמדברים על הרעיון הזה, והוא מסביר שהמציאות היא אמביוולנטית, היא כאילו מטבע שיש לו שני פנים. מצד אחד, זה הסוד של, של רבי חיים וולוז'ין, זה המילה מצד. מצד מה? האלוהות מלאה את הכל. ואז אין חילוקי מדרגות, ואז במילה גם אין הבדל בין טוב לרע, ואז אין גם מקום לתורה. אני חוזר. מצד אחד, העולם מלא באלוהות. ואז לפי התפיסה הזאת, אין הבדל בין המדרגות, אין הבדל בין טוב לרע, ומילה גם אין מקום לתורה. עד כאן ברור?
כן.
יפה. מצד אחר, העולם בנוי באופן שיש לך אלוהות מצד ועולם מצד. ובצד ההוא יש מקום לתורה, יש הבחנה בין המדרגות, יש הבחנה בין טוב לרע. בסדר? כלומר, המציאות היא דו צדדית. כשאתה מסתכל על הצד האחד של המטבע, אתה לא רואה את הצד השני. אתה מסתכל על הצד השני, אתה לא רואה את הצד האחד. בסדר? זה פחות או יותר, אני אומר את זה בצורה מאוד סכמטית ופשוטה, מה שאומר רבי חיים מוולוז'ין שם. בעצם, אם אנחנו חוזרים לנושא של בית פאור, זה בדיוק העניין. עובדי הפאור היו מודעים לצד אחד של המטבע, משה בא להשלים את הצד השני של המטבע. משה אומר, זה נכון, מה שאתם אומרים, אבל זה רק צד אחד. יש צד שני שהוא גילוי רצון האלוהות, שיסתתר מאחורי עולמו, ואז יש מקום לתורה. עד כאן מובן? מה? כן, אז איך חושפים את זה? איך חושפים את המדרגה ההיא? אומר רבי חיים וולוז'ין, דווקא על ידי המצוות. כלומר, המצווה היא מפגישה בצורה, כלומר, ידידותית את האדם עם הצד שבו הכל אלוהות. עד כאן ברור? כלומר, בעצם בית פאור זה אחריות של משה. הטיפול בפאור זה אחריות של משה. גם הטיפול במדיין זה אחריות של משה. הכל שמה שייך למשה. לכן כשמשה אומר, ונשב בגיא מול בית פאור, הוא לא מעריך בנושא הזה, משום שזה אחריות שלו, לא שלהם. מובן? טוב. הפוטנציאל או הנכונות לנהל דיאלוג, מתייצב באופן מובהק, בצדה השמאלי של המפה הפוליטית, ומשרת את טיעוניהם של המבקשים לשאת ולתת על גבולות הארץ. הלא כן, אם כן, כיצד מיישבים זאת? ברור שצריך לקיים דיאלוג. כל דבר צריך לקיים דיאלוג. האם זה שאני מוכן לקיים איתך דיאלוג, זה אומר שאני מוכן לוותר על הזהות שלי? זה שני דברים שונים. איך ההסבר, כלומר, דיאלוג מתפרש אוטומטית כמוכנות לוויתור. זה שני דברים שונים. יש דיאלוג, ואני לא מוכן לוויתור. איך ההסבר, אדרבה, דיאלוג אמיתי הוא דיאלוג שמכבד את שלמות הזהות של כל אחד מהמדברים. יש בחזל ביטוי, לא הביישן למד. לא הביישן, אם כן, ביישן זה מידה רעה. ואמרו חזל, אחת משלוש מידות שיש לעם ישראל, זה ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים. מצד שני כתוב, עז פנים לגהינם ובוש פנים לגן העדן. אז מה ההבדל בין בושת פנים לבין ביישן? בושת פנים זה המידה הטובה, ביישנות זאת המידה הרעה. כן, ככה אומר רבי שמואל אבן תיבון. בהערה שלו, על התרגום שלו לשמונה פרקים לרמב״ם. ביישן, המידה הרעה, בושת פנים, מידה טובה. בושת פנים זה מין רגישות. אני רגיש לזה שאתה קיים, ולכן אני משתדל מאוד שהזהות שלי לא תדחק את רגליך. יש לך זכות קיום? גם לי יש זכות קיום, אבל אני דואג לזה שקיומי לא ידרוך עליך. ביישנות זה משהו אחר, זה חולני. הביישנות זה אני מטיל ספק בלגיטימיות של הזהות שלי. ומאחר ולך יש קיום, אז אולי לי אין זכות קיום. המידה הזאת היא נקראת ביישנות. וזה מה שהיום בצד השמאלי של המפה מזהים עם דיאלוג. זה טעות, ההבדל בין ביישנות לבושה. יש בארמית, איך אומרים רע בארמית? איך אומרים רע בארמית? לא יודעים? בישה, נכון? בישה. כלומר, בישה, שון לבוש, זה השורש של הרע. לכן כשהאדם עוד לא הגיע למגע עם הרע, כתוב ולא יתבוששו. לא הייתה בושה עדיין. כלומר יוצא שהביישנות זה שורש הרע, כי זה הכילוי של הקיום. הכילוי של הקיום, זה הכרסום בעצם הקיום. איך ההסבר בפרשת ויתחנן משתלב בהסבר שנתן הרב, לעומת זה, כן, צריך להשלים, עז פנים, עזות הפנים זה מי שאינו מרגיש אלא את קיומו הוא. רק אני קיים, מה אכפת לי את כל השאר. טוב, איך ההסבר בפרשת ויתחנן משתלב בהסבר שנתן הרב לי כניסתו לארץ של משה בפרשת דברים בגלל חטא המרגלים? זה בדיוק אותו הדבר ממש. הרי מה הסברנו בפרשת דברים? למה משה לא נכנס לארץ? בגלל שהוא הציע לעם ניסים. זוכרים את זה? מה? הבנתי. לא, הוא הציע ניסים. זוכר? כן, דיברנו על זה. זאת אומרת, אם משה מציע נס, זה סימן שהוא סבור שהעם במדרגה נמוכה. אם הוא סבור שהעם נמצא במדרגה נמוכה, אז הוא לא נותן לעם, הוא לא נותן להם את ההזדמנות. דבר נוסף, משה, מה שהוא מציע, הנס, זה שייך לפי מדרגתו של משה. המדרגה מתעלה מעל הטבע, שלא נותנת מקום גם לטבע. לכן הוא לא יכול להיכנס לארץ, כי הוא יעשה את ארץ ישראל לניסית, ואז העם לעולם לא יתעלה. כן. אתה שואל, למה נס זה מורה על מדרגה נמוכה? לא, הנס מורה על מדרגה גבוהה. אבל זה לא טוב להזדקק למדרגות האלה. כבוד הרב, האם משה גבוה או נמוך מארץ ישראל? הוא שמע על ראש הפסגה, אז הוא היה גבוה. האם ניתן להעמיס עבירות על משה רבנו ממדרגתנו הנמוכה? או שתורה וללמוד אנו צריכים, למרות שאת התנהגות משה מצד האמת לעולם לא נבין? נו, תורה היא ללמוד, לא צריך להעמיס חטאים על משה. מצד שני, אנחנו צריכים ללמוד מה שהתורה אומרת. יש מה ללמוד מזה. כלומר, למה זה חשוב להבין את חטאו של משה? כדי להבין במה אנחנו משלימים אותו. כלומר, מה החיסרון שנמצא במשה, שגורם, למשל, שהוא לא הביא, שהוא לא היה המשיח, למשל. משה לא היה משיח משום מה. מה אנחנו משלימים? יש הרבה מה לדבר על זה. התחלנו לדבר על זה. עוד נגיע, בעזרת השם. שלום כבוד הרב, למה הגנות של יהושע, שהרי יצר הרע בזמנו מראה על גדולה, מימי קיצוץ יצר הרע על ידי אנשי כנסת הגדולה? אתה צודק, יש צד של מעלה בזה שהיה יצר עד העבודה זרה. היצר של העבודה זרה היה יצר חשוב, אבל מה שהיה רע זה עצם העבודה זרה. יש הבדל בין היצרים למעשים. היצרים הם חיוביים, המעשים הם הרעים. כן. נכון.
3,300
שנה. אתה שואל, 3,300 שנה אחרי משה, היה זמן רב למקצה שיפורים, ועוד לא הצלחנו לתקן את מה שמשה לא השלים? תשובה, התחלנו. צריך להבין מה החיסרון במשה ומה המעלה בישראל. למשל, יש שאלה גדולה. כשמשה אומר שמע ישראל, בפרשת ויתחנן, לכן אמרתי שאנחנו נגיע לזה. כשמשה אומר שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. כשמשה אומר את המילה ישראל, למי הוא מתכוון? מה? לכל עם ישראל חוץ ממשה. נכון? אם אני אומר למישהו שמע, סימן שאני לא הוא. אם משה היה רוצה לכלול את עצמו בביטוי ישראל, מה הוא היה צריך להגיד?
נשמע.
אבל הוא אמר שמע ישראל, סימן שהוא לא ישראל. אחר כך הוא מוסיף, השם אלוהינו השם אחד. מה הוא רוצה לומר? יש לנו אותו אלוה. חידוש. כלומר, היה מקום לחשוב שמה שיש אצל משה זה לא מה שיש אצל האומה. כנראה שיש צורך בייחוד הזה. אז כשנגיע לפסוק שמע ישראל, אנחנו נרחיב בדבר הזה. אבל זה לא כל כך פשוט. כן? יש קדושה שבאה מכוח, יש קדושה של תורה אפילו שבאה בעולם דרך משה, יש תורה שעוברת דרך האומה. זה לא אותה תורה אולי. כן, בבקשה.
למה אישה שפנחס יתפל בעבודה זרה? אמרה כמו שאמרת.
מדוע אי אפשר שפנחס יתפל בעבודה זרה? זה באמת שאלה טובה. כי לכאורה הוא המשלים, נכון? לפי מה שלמדנו. לא יודע. כן. תעשי שיעורי בית בנושא. כן, מה אתה אומר?
אני בא עם בעיה עושים שתיים, זה לא
כן. כדי שעם ישראל יגיע למדרגה של משה, צריך לתת לו זמן. אני אביא לך, למשל, יש בפרשת וילך פסוק מאוד מעניין. תסתכלו לרגע אחד. בפרק למד א', פסוק ט' ז'. אני עוד לא יודע, אני מנסה לקרוא בפרק למד א', פסוק ט' ז'. ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה, וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ. הקשר בין חלקי הפסוק לא ברור. מצד אחד אומר משה הולך למות. נו, אז מה, תוצאה חיובית או שלילית? חיובית, וקם. כשאתה אומר לקום, זה מדרגה. וקם העם הזה. אחר כך אתה רואה, וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ. זה דבר שלילי. אז תחליט. היה צריך לכתוב, ונפל העם הזה. מה זה וקם העם הזה? מה? לשון להתקומם. אתה צודק, אפשר לשון להתקומם. אבל לשון להתקומם הוא דו ערכי. כלומר, זה בא לומר, שכל זמן שמשה חי, העם לא יכול לקום. כי זה כמו שתינוק שכל הזמן מדריכים אותו וזה, אז הוא לא יכול להתפתח. ילד שכל הזמן מחזיקים לו את היד, כדי שהוא לא ייפול, הוא לא ידע לעבור את הכביש בחיים. אז לכן צריך שמשה ישכב עם אבותיו. נבחר שמונה מתוכה. כדי ש... וקם העם הזה. ואיך זה יתחיל? שהוא יקום, שהוא ייפול. אין? זה כמו ילד שכשמעבירים אותו את הכביש, פעם ראשונה שעוזים לו את היד, הוא נופל. אבל זה הדרך שלו לקום. בסדר? זה לוקח זמן. אוקיי, רגע. מה? האם אפשר הסבר על כך שיצרים ובכללם יצר עבודה זרה הם עניין חיובי? האם יצר מבטא חיות, יצירה, יצירתיות? הכוונה היא מהבחינות הללו? כן. כלומר, השאלה כבר נושאת בתוכה את התשובה. אכן, יצר, יצירתיות, חיות, זה דברים חיוביים. מה רע? השימוש הרע שעושים בזה, אבל היצרים עצמם זה מצוין. כן. אז גם יצרה בעבודה זרה. יצר של עבודה זרה זה מראה על שייכות לעוצמות של חיים גדולות מאוד. זאת אומרת, אתה רואה את האלוהות בכל. הנטייה הזאת היא חיובית. רק היא צריכה ניתוב. כן? בבקשה. עובדי עבודה זרה רואים אלוהות בכל דבר. בשמש, בירח, במעיין. כן? וזה מה שאומרים בהגדה של פסח, לא? מי תחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו? בשביל מה הם היו עובדי עבודה זרה, תגיד? בשביל להוציא לפה על כוחות. ועכשיו קרבנו המקום עם העבודה זרה לעבודתו. בסדר? אבל אם היינו מתחילים ישירות עם עבודתו, היינו אינטלקטואלים כאלה אווריריים, אתריים. מה אתה אומר? ישיבה בויז, כן, ישיבה בויז, כן, כאלה, כן, חננה, כן, טוב, בסדר. ועתה ישראל. ועתה ישראל שמע אל החוקים ולמשפטים אשר אנוכי מלמד אתכם לעשות. כלומר, מה הוא אומר? ונשב בגיא מול בית פעור. ושם גילינו שיש קדושה בכל. ודווקא מתוך המצב הזה, זה משמעות של ועתה. מתוך המצב הזה של ונשב בגיא מול בית פאור, ועתה ישראל שמה אל החוקים ולמשפטים. זה החידוש של רבי חיים מוולוז'ין, שיש צד שני למטבע. ואתה ישראל שמה אל החוקים ולמשפטים אשר אנוכי מלמד אתכם לעשות, למען תחיו ובתם וירשתם את הארץ אשר השם אלוהי אבותיכם נותן לכם. לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם ולא תגרעו ממנו. לשמור את מצוות השם אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם. כלומר, אתם מבינים עכשיו מדוע לא תוסף ולא תגרע מובא על רקע בעל פאור. כי דווקא בבעל פאור גיליתם, רציתם לראות קדושה בכל דבר, אז אפשר להוסיף ולגרוע. אין כבר גבולות. דווקא על הרקע הזה אני אומר, לא תוסיף ולא תגרע. עיניכם הרואות את אשר עשה השם בבעל פאור. כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פאור, ישמידו השם אלוהיך מקרבך.
למה?
מה?
מה
הסיבה
שהוא
אחר
להיות
משמעות?
למה
קדושה הוא אחר
להשמיד את כל
כן, אז אז אלה שהלכו אחרי בעל פאור לא יכלו לקיים לא תוסיף ולא תגרע.
אבל לא נגיד את זה לא תוסיף ולא תגרע. לא ראינו לפתחים בתורה בכל ארבעה חושים לא תוסיף ולא תגרע.
נכון. אבל בעל פאור היה אסור בכל מקרה. עבודה זרה זה היה אסור בכל מקרה, נכון?
כן.
אסור?
הם ידעו
שאסור עבודה זרה. אבל התנועה הנפשית שהביאה אותם לבעל פאור היא תנועה נפשית שאיננה יכולה להתיישב אם לא תוסף ולא תגרע. בסדר? ואתם הדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. כן.
איך אפשר לחיות אבל אם זה לא עוצר את הקריאה בנפש,
זה יותר מתח בנפש. כן, זה יותר מתח בלתי נסבל לפעמים. כן? שמצד אחד אתה יודע שאור השם בכל. מצד שני אתה אומר יש טוב ורע. נכון? אז נאמר ככה, יש שני אופנים לדעת שהשם בכל. או שאתה יודע שהשם בכל, ואז אין הבדל בין טוב לרע, ואז אתה עושה את הרע. או את הטוב. או שאתה אומר, השם בכל, ולכן אני עושה את הטוב בלבד. כי זה האופן לגלות שהוא בכל. כי הרע אין לו מציאות. הרע בטל מן המציאות, הוא אפוס. אלא מה? אתה יכול להעלות את הרע. מתוך ההתבוננות. אז ממילא הרע מתקלה על ידי שאתה יודע לזהות את נקודת הטוב שבו. יש, אולי נרחיב קצת את השאלה שלך. יש במסכת ברכות דפי עמוד א' דיון כזה. לעולם ירגיז אדם יצר טוב עד יצר רע. מה זה ירגיז? ישסה. כלומר, יש באדם כוח של יצר טוב, יש באדם כוח של יצר רע, שיצר טוב יילחם ביצר הרע. אם ניצחו, מוטב. ואם לאו, יעסוק בתורה. לא כך מובן. מה זה הסיפור הזה? ואם לאו, יעסוק בתורה. כלומר, למה הוא לא ניצח? הרי יש לו רצון. רצון האדם. אין דבר שעומד בפני הרצון. אם אני רוצה שכוח מסוים יגבר על הכוח השני, אין שום סיבה שלא יגבר. אז למה הוא לא ניצח? לא, זה לא מה שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת, כנראה שיש לו חסרון ידיעה. לא יתברר לו בצורה ברורה איפה הטוב ואיפה הרע. ולכן הוא לא יכול היה לנצח. מדוע? כי כאשר הוא ניצח, כאשר הוא נלחם ברע, הוא לא התחשב בטוב שברע, והוא לא שם לב שבטוב שלו יש רע שבטוב. אז צריך לעשות הבחנה יותר ברורה. לכן אם לאו יעסוק בתורה כדי ללמוד מה הטוב ומה הרע. אחר כך אומרת הגמרא, אם ניצחו, מוטב. ואם לאו יקרא את שמה. לא מובן. הרי הוא יודע מה הטוב ומה הרע, והוא רוצה שהטוב ינצח את הרע. אז מה מעכב? מה שמעכב זה הקושיה שלך. שהוא חש שאין לו זכות מוסרית להילחם ברע. שהרי לרע יש קיום, ולטוב יש קיום. למדוע להעדיף קיום על פני קיום? אבל כשהוא קורא את שמה, אז הוא מגלה את ייחוד השם. ואז הוא מבין שגם הרע נתון בתוך תוכנית של האחדות. ועניינו של הרע בתוך התוכנית הזאת לכלות, ולכן זה נותן לו הכוח המוסרי לנצח את הרע. אם ניצחו, מוטב. ואם לאו, בסדר, למה לא ניצח? הרי הוא יודע עכשיו שאין לרע ערך אלא מצד כליונו. והוא יודע מה הטוב ומה הרע. והוא רוצה שהטוב ינצח, אז למה לא? ואם לאו, איך יכול להיות שהוא לא ניצח? אלא, אומרת, כנראה שיש מה שנקרא אדישות. כלומר, יש הרבה פעמים עמדה נפשית כזאת שאומרת, שמה, כל מה שאתה אומר זה נכון, אבל זה לא נוגע לי. לא, אני לא מחובר. כן? יש עמדה נפשית כזאת, נכון? שזה לא אומר לי כלום, באופן אקזיסטנציאלי. ולכן, אומרת הגמרא, ואם לאו, יזכור יום המיטה. מה זה יום המיטה? מה זה חשוב שהוא ימות, אז מה? ימות והוא יעמוד בדין, זה הכוונה. ומה רוצים להגיד? מה, להפחיד אותך? להגיד לך, תשמע, אתה תאכל אותה בגיהינם? לא. הכוונה שאם אתה תעמוד בדין, סימן שזה נוגע לך. כלומר, אתה שייך לזה. העובדה שדנים אותך על זה. בסדר? ואחר כך, הגמרא לא ממשיכה. היא לא אומרת, אם ניצחו מוטב ואם לאו. למה? כי בטוח זה ינצח. אלא מה? יכול להיות מצב ש... אז לכאורה היה צריך מראש להגיד ככה, לעולם, במקום להתחיל ככה, כל הסיפור הזה, ירגיז אדם יצר תורה לזרע, ואם לא, אז יקרא את שם אביו, אם לא ילמד תורה, ואם לא, יקרא את שם אביו, לא, זכור עם המיטה. אז היית צריך להגיד, לעולם, יזכור אדם יום המיטה. למה לא ללכת עם הנשק האטומי? תלך עם הנשק האטומי, אבל אני צריך עכשיו, מה?
יש מדרגות
בעולם. אני רוצה להבין מה זה המדרגות האלה, פשוט מאוד. מה יקרה אם אני אדלג על המדרגות האלה? אם אני כל הזמן אזכור יום המיטה?
אי אפשר לחיות.
יפה, זאת אומרת... מה? לא, זה פשוט, אז במקום לקדם זה מייאש. או? זאת אומרת, זה יש בעולם שנקרא רעשים. יש כל מיני רעשים שמפריעים לאדם להתקדם. והאדם מתעלם מן הרעשים האלה. אחד הרעש הגדול זה רעש המוות. כן? אם האדם כל הזמן יחשוב על המוות, הוא לא יוכל להתקדם. כן? טוב, רק שנייה. לא הבנתי את הקשר בין הבושה לשורש הרע. הרי האדם הראשון היה לפני המפגש עם הרע. ועוד, הוא היה יחיד בעולם. ממי חשש שאין לו זכות קיום לעומתו? אבל זה בדיוק מה שאמרנו. אדם הראשון באמת לא הייתה אצלו בושה. מדוע? כי עוד לא היה רע. ולא התבוששו, כי לא היה לו רע. ברגע שיש לו ממה להתבייש, כמו סימן שיש רע. אז הבושה אצל אדם הראשון לא הייתה ראויה. כלומר, אם האדם הראשון לפני החטא היה מתבייש, זה היה קטסטרופה. מה יש לך להתבייש? סימן שהקיום שלך עומד בספק. אלא כל זמן שהקיום בסדר, אין בושה. ברגע שיש חטא, יש מה להתבייש. עדיין לא הבנתי, מה רע בבעל פאור? הרי הכל אחד. ומעלים את רע. וואי, אם אני לא אענה על זה, מה הוא יעשה עכשיו? ילך לבעל פאור?
בוטל.
מה?
בוטל.
בעל פאור בוטל, אתה אומר. כבר אני יצא, אבל הוא רוצה, זה בעל פאור. כן, אבל יש גם מדרגות בעולם. הרי אם הכל יהיה אחיד, לא תהיה התקדמות. אנחנו נשאר בעולם שדומה לפטריה. פטריה מתרבה, גדלה, אבל אין לה כיוון. בוקר טוב הרב. איזה תורה מלמדת לנו את ההבחנה הזאת? לא ברור לי הדבר הזה, תודה. תשובה. מה שמלמד אותנו את ההבחנה הזאת זה תורת משה. בונז'ור מאître. Est-ce que l'ensemble du Erevrav a été supprimé du clan Israël avant l'entrée en Eretz Israël? Si oui, comment le Erevrav a pu revenir en Israël de nos jours? Merci pour vos lumières. Donc, Ashela Haïm a Erevrav, Kalla, l'ifna knissa la Eretz, ve im ken, erecholiot shushav beyamenu. Toda al orotecha. Top. זה מחלוקת, האם הערב רב קלה או לא. אמנם האור החיים סובר שכן, אבל אין לנו מקור ברור לזה. אדרבה, יש קצת רמזים בספר יהושע שהוא לא קלה. אבל בין כך ובין כך, הערב רב שאנחנו מדברים היום, בספרי קבלה וכדומה, על ערב רב שבזמן הגאולה, זה תכונה בנפש, זה לא מדובר על משהו גנטי. טוב, ובכן. מה? מאיפה המשפט? זה תכונה בנפש ולא גנטי, זה באריזל, בשער הגלגולים, בסוף. כן. כן.
לא מצווה
אני חוזר על השאלה. אתה אומר שאני כל הזמן מצטט את דברי הרב ציודה שאומר הכל תלוי בגישה. אז מה הייתה הטעות בגישה בבעל פאור? פשוט מאוד. הם עשו את זה, אני אגיד דבר מסוכן קצת. אני מתלבט אם לומר אותו. לומר אותו? כן, לומר? אז זה אחריות שלך. פתאום אתה נבהל, אה? אמרתי ש... אני אומר ככה, הם עשו את זה לא לשם שמיים. כלומר, הם עשו את זה למען סיפוק יצרם, לא למען המגמה האידיאלית. ולכן גם זה קיבל את הצורה שזה קיבל. אבל יש כלל אצל חז"ל, גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה. מה? אם אדם עושה עבירה לשם שמיים, אז זה יותר גדול. רק מה? כיוון שאין האדם יכול לדעת האם הוא עושה את זה לשם שמיים, וחזקה עליו שזה לא לגמרי לשם שמיים, לכן אסור לו. בסדר? אבל נביא שעושה בהוראת שעה עבירה, זה בסדר. כי כיוון שזה בהוראת שעה, שזה בעל פי נבואה, מן הסתם, אז אנחנו יודעים שזה באמת טהור. כן. יפה. טוב, שתי שאלות יפות. שאלה אחת, אתה אומר, איך קריאת שמה זה מבאר שאין, שצריך להילחם ברע? תשובה. כיוון שהשם אחד, יוצא שאין פה שתי רשויות. כלומר, הקושי שיש לי לבאר את הרע, שקדם לקריאת שמה, הוא בעצם מניח שיש שני מקורות למציאות. מקור אחד טוב, מקור אחד רע. ההפך, כי כשיש רשות אחת שמנה גם בה הרע, ואף על פי כן הרע מוגדר כרע, זה סימן שיש לו עניין לחלוט, כדי שהאחדות תתגלה. כי אם לא, אז איך האחדות מתגלה בתור פיצול? זה דבר אחד. או אם כן נאמר שהרע צריך לבטל את הטוב, זה גם אפשרות. הוא תופס. עכשיו, דבר שני, לגבי בעל פאור, אם אתה אומר שהמשיכו לשם כדי לחשוף שהאחדות היא בכל, אז לא צריך לעשות שום עבודה. נכון? נכון. אבל זה לא היה בהכרה. כלומר, הם אומרים, נכון, האלוהות בכל, אבל יש עדיין מחסום אחד, ההכרה. נכון, זה קושיה טובה. קושיה טובה. אני אשלח את זה לעובדי הפאור. כן, בבקשה. חטא העגל היה לשם שמיים, זה נכון, רק שהוא לא היה במקום. נכון, אז מה? העגל, ראשי תיבות, גדולה עבירה לשמה. למה? הרי מה אומר אהרון למשה? אהרון אומר למשה, אל ייחר לאדוני. מה אתה כועס? הרי סך הכל, אדוני ידע את העם כי בראו, ויאמרו אליי, קום עשה לנו אלוהים, אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר אלינו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו, ואומר לי מי זהב, התפרקו והיתנו לי, והשליחי הוא באש, ויצא העגל הזה. מה אומר בעצם אהרון? אהרון אומר, אני לא מבין למה אתה כועס, הם ביקשו ממני לעשות עגל, ועשיתי, אז מה הבעיה? כן? כלומר, מה אומר אהרון? הוא אומר, יש פה עבירה לשמה. אלא מה? שלא כולם היו במדרגה להתכוון לשמה. אז אצל אהרון, שזה היה לשמה לגמרי, זכה להיות כהן גדול מכוח זה. אצל האחרים, לפי מדרגתם, כל אחד ועונשו. בסדר? בבקשה. נכון. כי מה שאתה אומר זה שמדרגת דור המדבר הייתה מדרגה מיוחדת, שהייתה אצלם דרישת אלוהים. נכון? גם דרך העבירות שלהם. כן? יעקב, רבי יעקב משה חרלב, כן? כן? יפה. אז זה לא רק דור המדבר. בסדר. טוב. ואתם הדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. זה פסוק קשה להבנה. כשאדם שומע פסוק כזה הוא נבהל. תמיד הרב צבי יהודה היה מסביר ככה. כשאדם שומע שמבקשים ממנו דברים כאלה, הוא אומר, בטח לא דיברו איתי. לכן אומר, ואתם. מה, איתי דיברו? אז בטח לא ביקשו ממני משהו גדול. לא, הדבקים. אם ביקשו ממני דבקות, בטח דבקות במטרה, דבקות ברב שלי, דבקות ב... לא יודע, כל מיני דברים. אמר לו, בשם אלוהיכם. מה, באמת? דבקות בשם אלוהיכם? זה בטח אחרי המוות. אמר לו, לא, חיים. טוב, אז רק יחידי סגולה זוכים לזה. לא, כולכם. טוב, אז כשאני אזקן, היום. כבוד הרב, אז לא הבנתי. למה אם אדם לומד תורה יש סיכון שלא ינצח את היצר הרע? כי אולי הוא עוד לא למד את כל התורה, ואז הוא צריך את השם, את השמע. ואם כן, באמת היינו צריכים להתחיל מהסוף, לפי דרגות האדם, תודה. לא, כי אם אתה מתחיל מהסוף, זה מביא לידי ייאוש, ואנחנו רוצים לתת ערך לחיים. עד כאן, להיום. שלום.